לתת תמונה אחרת, שבעצם עוד איזושהי חטיבה נלחמה לשחרור ירושלים. מהו המושג חטיבה ירושלמית? כדי להבין את המושג כחטיבה ירושלמית, אני צריך להסביר כמה מושגים שכבר נשכחו. יש מושג שנקרא קו עירוני, שהיה פעם, או שיירה להר הצופים. שני המושגים האלה כבר, אני חושב, תקופה ארוכה מאוד שכחו אותם, ואני אעבור עליהם מהר מאוד כדי להבין ולהיכנס לתוך המלחמה עצמה. בירושלים שלפני מלחמת ששת הימים, חבל שאין לנו מפה, העיר הייתה מחולקת לשניים, ואם נתחיל מהדרום, את שכונת בית צפף הערבית, היא הייתה מחולקת ממש לשניים. חצי הכפר היה מעבר לפסי הרכבת בשטח הישראלי, וחצי הכפר מעבר למסילת הרכבת בצד הירדני. כמובן שהיו שם משפחות, קרובי משפחה, ובלילות הם היו עוברים אחד לצד של השני. פשוט להבין איך היה נראה הגבול. עכשיו, אם נמשיך משם הצפונה, אנחנו נגיע לרמת רחל, קיבוץ רמת רחל, ואם נמשיך הלאה מקיבוץ רמת רחל, אני נותן ככה בקטעים די רחוקים אחד מהשני, אבל בכיוון כללי, אם אנחנו ממשיכים לרמת רחל, זה חוות הלימוד. חוות הלימוד זאת הייתה חווה חקלאית שלמדו בה איך לגדל חקלאות. היום זה נקרא קריית מוריה, מי שמכיר. משם להגיע לארמון הנציב, לא לשכונה, אלא לארמון הנציב עצמו. בסוף הטיילת יש כזה מבנה של שהאומניקים נמצאים בו. זה נקרא ארמון הנציב, בזמן המדד גר שם הנציב העליון. ואם נמשיך משם אנחנו נגיע לשכונת הבוטור, ומשכונת הבוטור אנחנו נגיע לשכונת שמע, שזה הסינמטק של היום, ואם אנחנו משם נעלה למעלה לארציון, ומארציון אם נמשיך הלאה בתוך הקו, אנחנו נגיע לנוטרדם. נוטרדם זה מנזר ובית מלון שזה נמצא מול השער החדש, ומשם שכונת מוסררה, ומשם שכונת מאה שערים, שמואל הנביא, סנדריה מורחבת, שפעם זה נקרא פגי, והיום זה סנדריה מורחבת. לאורך כל הקו הזה שסיפרתי, היו עמדות של הליגיונרים, ומולם, פחות או יותר מולם, במקומות שונים, היו העמדות שלנו, וזה המושג הראשון שנקרא קו עירוני. המושג השני זה שיירה להר הצופים. הר הצופים הייתה מובלעת.
אז פעם חילופי עיריות
משהו? בוודאי, הרבה מאוד, לא רק הרבה. אני אספר קצת, אני אגיע בזה. אבל אם יש שאלות איזה, אתם יכולים לעצור אותי, אין לי בעיה. בהר הצופים ישבו חיילים שבעצם לפי ההסכם עם הירדנים אסור היה לעלות לשם חיילים. החיילים היו לובשים בידי שוטרים, בשער מנדלבום עמדו שם האומניקים יחד עם הירדנים ובדקו כל חייל שוטר לראות אם יש לו, חוץ מהנשק האישי שלו, אם יש לו איזשהו נשק, כי אסור היה לעלות לשם לפי ההסכם שוב נשק אחר חוץ מהנשק האישי. וכך כל חודש שיירה הייתה עולה להר הצופים בליווי של אנשי האום, ממעבר מנדלבום עד למי שמכיר את עמדת תורג'מן, ותורג'מן שם זה, בערך שם זה מעבר מנדלבום. הם היו עולים להר הצופים והיו מורדים חזרה את החיילים שהיו שם. החטיבה הירושלמית הייתה בנויה מארבעה גדודים, וכל גדוד בתורו או שהוא תפס את הקו העירוני, או שהוא עלה להר הצופים. עכשיו, למה חטיבה ירושלמית באמת נקראה חטיבה ירושלמית? באמת רוב רובם של החיילים הם היו ירושלמים או סטודנטים ומרצים שלימדו באוניברסיטה העברית. זה היה הגרעין העיקרי של החטיבה הירושלמית, ולכן היא נקראה החטיבה הירושלמית.
זה חטיבת מילואים או חטיבה
זמינה? חטיבת מילואים. זה היה מעניין כי זה באמת קשת מגוונת של אנשים שהיו ביחד. היה, אני זוכר, פרופסור למתמטיקה בשם גור אריה, והיה בחור מסגר בשם יוסי כהן, מרצה לכלכלה, היו דן בירון מהטלוויזיה, שמעון טסלר, אורי רט, עורך ג'רוזלם פוסט, היו כל מיני טיפוסים, וזה היה מדהים לראות את הטיפוסים האלה ביחד, שהם הבינו שחייבים לשמור על הבית, כי זה הבית שלהם, זה הבית שלנו, אנשים גרו בירושלים, אותם החיילים ידעו שאם לא ישמרו, אז הבית שלהם בסכנה. עכשיו, על השאלה שלך, היו המון המון תקריות ירי. וכשמתחיל תקרית ירי בנקודה מסוימת, סתם נניח, היו ארכיאולוגים שחפרו ברמת רחל, ואיזה ליגיונר השתגע והתחיל לראות עליהם, אז זה לא רק בנקודה של רמת רחל, כל הקו העירוני תפס אש ומכל נקודה ירו אחד על השני.
בנימין לזר נהרג שם.
סליחה?
פרופסור בנימין לזר נהרג שם.
כן. אבל תמיד יצאו, תמיד הירדנים יצאו טוב, כי אמרו שהיה חייל משוגע, שהוא התחיל לראות, ואנחנו מצטערים כי החייל השתגע. זאת הייתה הסיבה, כנראה שהיה להם שם הרבה משוגעים, אבל תמיד זאת הייתה הסיבה שלהם. היו תקופות שאם הם לא היו יורים, היו זורקים אבנים על ילדים, על נשים, לאורך כל הגבול. היו מעל החומה תופסים אבנים וזורקים אבנים. זה היה הווי של התקופה של הקו הירושלמי.
הקו הירושלמי היה כולו חומה או שחלק חומה וחלק?
לא, לגמרי לא כולו חומה. מול, סליחה, אני אחבר את זה. מול החומה של הירדנים היו בהרבה מקומות על החומה והיו להם עמדות על החומה. לנו לא היו עמדות ממש על קיר, היו קיר בטון שהגנו על התושבים מהצלפים הירדנים, אבל לא היו עמדות על הקיר מגן הזה.
חלק מהקירות האלה עוצמו מאוחר.
הרבה יותר מאוחר, נכון, אבל העמדות היו בתוך בתים, למשל באבו טור, ממש ממש בתוך בית, עמדה של חיילים, ו אני אגזים, אני אגיד 20 מטר מול, זו הייתה העמדה הליגיונרית. וגם הם נכנסו לתוך בתים, כי באבו טור אין חומה. בכל מיני מקומות שלא היה חומה, הם נכנסו לתוך בתים אזרחיים והקימו שם העמדות. טוב, נתקדם הלאה. ביום העצמאות, בתשכ"ז, לפני מלחמת ששת הימים, קיים מפגן גדול לכבוד יום העצמאות באצטדיון של האוניברסיטה בירושלים. באותו יום החלו כוחות מצרים גדולים מאוד לעבור את תעלת סואץ ולנוע לגבול ישראל. נשיא מצרים, שהיה אז עבדול נאצר, קרד ברית עם סוריה, ירדן ועיראק, ואחרי שהוא הרגיש בטוח, הוא סגר את מצרי טראן. מצרי טראן זה המצרים ש בעצם שולטים על הכניסה לאילת. וזאת הייתה, זה היה נמל אילת, זה היה אחד הנמלים מאפריקה וממזרח הרחוק, כל הסחורות הגיעו דרך נמל אילת, ונמל אילת, עוד נמל אשדוד לא היה, ונמל חיפה. אז לסגור נמל כזה חשוב, זה בעצם הייתה הכרזת מלחמה על ישראל. התקופה שלפני מלחמת ששת הימים הייתה תקופה מאוד 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 קשה מבחינה כלכלית. לאנשים לא היה עבודה, הרבה מאוד אנשים ירדו מהארץ. המצב המורלי אצל התושבים היה ירוד בצורה לא רגילה, והייתה בדיחה עצובה שהאחרון שעוזב את הארץ שיחבא את האור בלוט. זאת הייתה בדיחה עצובה, שאנשים הגיעו למצב שבאמת לא רצו להישאר בארץ, כי לא הייתה עבודה, לא היה כסף. במצב הזה של ייאוש וייאוש טוטלי התחיל כל המצב של מלחמת ששת הימים. גייסו אותנו ב-24 למאי. זאת הייתה תקופת ההמתנה. היה קשה לדעת אם תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, וכולנו מכירים את הסיפור של האלופים שבאו לוי אשכול, היה אז ראש ממשלה. הוא היה ראש ממשלה מאוד חלש, הוא לא ידע להיות תקיף, הוא מאוד היסס אם לפתוח במלחמה או לא לפתוח במלחמה. ובאו אליו האלופים ואמרו שאם לא פותחים במלחמה, אז הם פשוט מורידים את הדרגות ומחזירים לו את הדרגות והכובע.
התחיל
לגמגם
במשדר הרדיו שבו הוא
מודיע לתיך את הכל. התחיל לגמגם. אתה חושב
שזה בגלל שהיה שם מילה שהוא לא הכיר.
בגלל שלא מה?
טוב, הסיבה הייתה שהייתה שם מילה שהוא לא הכיר, שהייתה חידוש לשוני.
לא, לא, הוא היה...
היה שם מחיקה, ליקול, מחיקה, והמילה שכתבו מעליו מחיקה, הוא לא הצליח להבין מה כתבו לשם. זה היה ממש ברגע אחרון, תקנו לו מילה.
אבל בואו נעזוב את הנקודה הזאת. הייתה אווירה כזאת שהוא לא היה חזק, ידעו שהוא לא חזק, הוא לא איש חזק. וזה היה אחרי שבן גוריון פרש ופרשת לבון, אבל זה לא לשיחה הזאת. אם תרצו בהזדמנות אחרת, זה סיפור בפני עצמו. המצב היה כזה, והיו חייבים לשנות משהו. מה שהם רצו לעשות, לוי אשכול החליט לעשות ממשלת אחדות לאומית. ובשביל שתבינו טוב, בן גוריון לא הזכיר אף פעם את השם של בגין, גם לא בכנסת. כשהוא רצה להגיד בגין, אז הוא אמר האיש שיושב שם. ברוך, הוא יושב שם לידי. באמת באמת שנא את בגין. השנאה הייתה גדולה עוד מההגנה והאצל, זה שוב היסטוריה אחרת. והגיעו לשלב שהגיעו להסכמה של ממשלת אחדות. בגין ירד לשדה בוקר לבן גוריון, שזה היה משהו נפלא, והעם הרגיש את כל הדברים האלה, והוא התחיל להתאושש, ובתוך העם הייתה אחדות יוצאת מהכלל. אני מאותו תקופה עד היום, לצערי הרב, אני לא זוכר תקופה של אחדות כזאת שהייתה בעם ישראל, בשום תקופה אחרת. אני סתם אתן לכם דוגמה. הייתי צריך ללכת לקנות נעליים. הנעליים הצבאיות זה לא כמו התקופה של היום, גם היום חסר ציוד צבאי, אבל אז פשוט לא היה לנו בגדי עבודה ונעליים. הנעליים שלי היו קרועות, הלכתי לקנות נעליים צבאיות והחנות אזרחית, ובדרך איזה אישה ראתה אותי חייל עם בגדים. בוא חייל, בוא תאכל משהו, בוא תשתה, ואתה חייב להתקלח. אמרתי, תשמעי, אני ירושלמי, עוד כמה מטרים אני בבית. היא לא עזבה אותי עד שלא שתיתי קפה ואכלתי עוגה. זו הייתה אווירה, אני מביא את זה כדוגמה. באמת אנשים נתנו את כל מה שיש להם. האישה המסכנה הזאת היה לה קפה ועוגה ומקלחת, זה מה שהיה לה לתת, היא רצתה לתת את זה. ושם התחילה האחדות, והאחדות הייתה מאוד 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 חשובה, בכל התהליך ש, שקרה אז במלחמת ששת הימים. אחרי שגייסו אותנו, חלקו את הגדוד, חלקו את הגדודים, כל גדוד תפס גזרה מסוימת בקו העירוני. אותנו הכניסו למקום שנקרא, שהיה נקרא רז בריש, היום זה מלחה, מלחה השכונה, זה בין קריאת עובר וקריאת מנחם. שם הפלוגה שלנו ישבה, חפרנו עמדות, והשכנים הטובים מקריאת עובר הביאו לנו כל יום עוגות ושתייה חמה ושתייה קרה ושתייה חריפה. וככה מילאו אותנו ולא נתנו לנו באמת לרגע שהמוצב שם יישאר בלי כלום. כמה ימים לפני פרוץ המלחמה הודיעו לנו שהקומנדו המצרי הגיע לירדן והוא יושב מול העמדות שלנו. המתח היה עצום, באמת, כל אחד הרגיש את המתח, והקומנדו המצרי בשבילנו זה היה דבר שאי אפשר להילחם בו. ומה זה החטיבה הירושלמית? זה אנשים שכל השנה עובדים קשה וכאלה שעם קרס ענקית פחות ולא ידעו לרוץ ולא בקושי ידעו להילחם, ופתאום מביאים מולם את הקומנדו המצרי. באחד הערבים בא אליי איזה בחור מהפלוגה והוא אמר לי, תשמע אלי, אני כל כך רוצה ללכת הביתה לכמה שעות ולהיות עם אשתי, והמפה לא מוכן לתת לי חופשה אפילו קצרה. אתה תשמע, אתה רואה יש איזה מתח ואי אפשר, ואם המצב יהיה קצת יותר טוב, אני מבטיח לך שנדבר עם המפה, וייתן לך כמה שעות ללכת. הוא היה נשוי עם ילדים, אנחנו עדיין היינו רווקים, אז לנו לא היה אכפת שלא, לא כל כך אכפת שלא, עוד לא יוצאים הביתה, אבל אצלו זה היה חשוב לו מאוד. והוא לא השתכנע, אבל בסדר, לא הייתה לו ברירה. בערב אני שומע צרור של יריות מכיוון של אחד העמדות. אני הייתי חובש פלוגתי, לקחתי את החבר חובשים שלי, המפה שמע את הצרור, שנינו רצנו לכיוון העמדה שממנה נורה הצרור. הסתבר שחייל עמד שם ושמע רחש, בגלל המתח והעצבים עם הקומנדו המצרי, שאל מי שם, מי שם, לא ענה לו. ושוב פעם שמע רחש, הוא שאל לעצור סיסמה, הוא לא ענה. הוא ירה לכיוון המקום שהיה שם הרעש, את כל המחסנית שלו, והוא הרג את הבחור שרצה לצאת לחופש לאשתו. עכשיו אני כחובש, אסור לי להחליט על מוות. הייתי צריך לאסוף, אני לא רוצה להגיד לכם מה אספתי שם, אבל הכוונה שלי באמת הייתה זה שהוא יבוא לקבורה עם כל החלקים שלו. זה היה הרוג הראשון של מלחמת ששת הימים בכל הגזרות. לפלוגה זה היה קשה, קשה מאוד אפילו. אבל לא הייתה ברירה, אני הייתי החובש, לקחתי איתי עוד שניים ופינינו אותו להדסה עין כרם, ומשם הייתה הלוויה וחלק מהגדוד, חלק מהפלוגה התכונן ללכת ללוויה, ואז התחילה מלחמת ששת הימים. התחילה הפגזה לאורך כל הקו העירוני, לאורך כל הקו. הירדנים הפגיזו עם מרגמות, ולא רק את העמדות של החיילים, הפגיזו את כל העיר. ולא היה מקום בירושלים שלא שמעו בו יריות, או שלא התפוצצו בו פצצות של המרגמה.
רק שאלה, במרגמים האלה שישבתם בקו עד שפרצה המלחמה, היה לכם תוכנית מסודרת לירושלים או רק להגן?
ממש לא, רק להגן, בכלל לא חשבו, ההפך, טוב, אני אכנס את זה פה, רציתי להכנס קצת הלאה, אבל אני אכנס את זה פה. המגמה הייתה לא ללחם. והתחנן, אשכול התחנן לחוסן, מלך ירדן, הוא התחנן אליו, אני מבקש ממך, אל תתקוף את ישראל. ונאצר, אבדול נאצר אמר לחוסן, תשמע, אנחנו כבר נכנסנו והתחלנו לכבוש, אנחנו עוד מעט נגיע לבאר שבע, וחוסן האמין לו, הוא אמר, טוב, אם הוא מגיע לבאר שבע, אז אני גם חייב להתחיל במשהו. והוא התחיל את ההפגזה, אבל לא היו שום תוכניות, גם עם הצלחנים, זה היה תוכניות מגירה של לפני שנים, אם לעים פעם יכנסו לעיר העתיקה, איך לעשות את זה. אבל לחטיבה ירושלמית לא היו תוכניות, היה תוכניות הגנה, זה הכל.
הירי הזה, איפה התרחש?
מכל...
לא, הספציפי של הבחור שנהרג.
מלחה. בתוך כל הסיפור הזה, הרס"פ של הפלוגה, לקח את הבקבוק קוניאק שהיה שם וגמר אותו, וככה הוא חיסה על הפחד ועל זה שהוא לא תפקד בזה שהוא גמר את הבקבוק של הערק, של הקוניאק. אתם בטח יודעים את זה שלא כולם יכולים בשעה של מבחן אמיתי להתנהל כמו שצריך. יש כאלה שקשה להם יותר, יש כאלה שקשה להם פחות, אבל אצלו באמת הקושי גדול מאוד, והמפה החליט במקום למלות מישהו אחר, והוא השאיר אותו ככה באיזו עמדה לשכב ולישון שם. מה שקרה בינתיים, סיפרתי קודם שכל גדוד תפס מקום מסוים בקו העירוני. בגדוד 163 הייתה מחלקת מרגמות שישבה מאחרי הבית חולים האיטלקי, שזה איפה שמשרד החינוך ברחוב הנביאים. ליד 170 יש מבנה מאוד יפה, זה נקרא בית חולים האיטלקי, יש לו כזה מגדל עם צריח יפה. ממש מאחור ישבה מחלקת מרגמות של גדוד 163, והייתה שם איזה בחורה שהתיידדה עם המחלקה של המרגמות, וכל הערב הייתה באה, יושבת איתה, מדברת. ובתוך מחלקת המרגמות היה חבר טוב שלי, חבר ילדות, יהודה, שהוא היה איתם ב... מהיום שהקימו בעצם את מחלקת המרגמות בגדוד הזה. אחד מהפגזים הראשונים שנפלו, נפלו לתוך העמדה הזאת, שם נהרגו שלושה חיילים מתוך מחלקת המרגמות. ביניהם החבר הכי טוב שלי, מהגן היינו חברים, יהודה, נהרג במקום. מסתבר שאותה בחורה שהייתה באה לבקר אותם, היא טבחה את הירדנים, תפסו אותה אחר כך, וטבחה את הירדנים ממש ישר לעמדה. תפסו אותה עם המכשיר קשר ו...
יהודיה?
לא, ולא ידעו, כי היא דמרה עברית, לא ידעו שהיא יהודיה. היא הייתה נוצריה. בינתיים הירדנים כבשו את ארמון הנציב. מה זה לכבוש? הם פשוט נכנסו לתוך המתחם של ארמון הנציב, והאומניקים תפסו את הרגליים שלהם וברחו, וצהל פחד שיבואו הירדנים והמשיכו את ההצלחה שלהם במרכאות, יכבשו את רמת רחל, את תלפיות, וכך הם יחצו את ירושלים לשניים, והטילו על הגדוד שלנו לכבוש חזרה את ארמון הנציב. ההיערכות של הגדוד הייתה בדרך חברון, יש שם עכשיו שכונה חדשה, זה היה נקרא מחנה אלנבי. ההיערכות הייתה שם, כנראה שהירדנים גילו אותנו, הפגיזו אותנו מאוד קשה.
הוא הרחל ממנו אנשים.
רחל אימנו.
ברחוב רחל אימנו שם ב...
לא, מחנה אלנבי.
עמק רפאים.
מחנה אלנבי זה בדרך חברון. זה היה מחנה, היום זה בתים. איפה הולנדיה?
הולנדיה.
כן, שם בצד השני של הולנדיה, מעבר לכביש, זה היה מחנה אלנבי. שם הייתה הערכות שלנו. אני אקצר, נכנסנו לתוך ארמון הנציב. מי שעזר לנו לגדוד זה היה פלוגה של טנקים ורות הציירת של החטיבה, המג"ד בשם מרשל רייזין, שלימים הוא נהיה אחר כך מפקד הנחל, נכנס בראש הכוח. זחלם שלו ניסה לפרוץ את השער של ארמון הנציב, לא הצליח, חזר לאחור, נכנס טנק ופרץ, נכנס פנימה, ואז המג"ד נכנס ושאר הכוח נכנס פנימה. פה הייתה טעות של איזה בחור, של איזה חייל, שהוא פנה שמאלה, במקום להיכנס ישר לשער, הוא פנה שמאלה לאיזה חורשה, והתחיל לתייר את החורשה, תייר את החורשה, ונדמה לו שכל החבר'ה מאחריו, כל המחלקה שלו, והוא נכנס לעמדה לעמדה והוא צועק, מחסנית, ממשיך, והוא רואה ש... בסוף הוא רואה שהוא לבד, ואז הוא מרגיש שיש שקט. הבחור הזה, קוראים לו אוחנה, הוא ירושלמי, יש לו חברת מנופים בירושלים, הוא ברוך השם חי עד היום. הבחור הזה גמר מחלקה שלמה לבד, בתוך תעלות, ורק אחרי שהוא הבין שהוא טעם וחזר חזרה, אז הוא נכנס לתוך ה... במקביל, בתוך החצר של ארמון הנציב. היה קרב, תדעו לכם שהירדנים היו חיילים יוצאים מהכלל. הם לא היו החיילים המצרים שזרקו את הנעליים וברחו, הם לא ברחו, הם נלחמו, וחלק מהם נלחם בגבורה, אתם יכולים לראות את המלחמה שהייתה בגבעת התחמושת, אבל גם בארמון הנציב וגם הלאה אחר כך בשאר בהמשך של הלחימה, הם נלחמו יוצא מהכלל. גמרנו לכבוש, המג"ד נפצע, היו כמה פצועים, היו שני הרוגים, והמג"ד לא רצה להתפנות, ורצינו לנצל את הניצחון הזה ולהמשיך כדי לכבוש עוד את מוצב הנקניק והפעמון, שזה שני מוצבים גדולים, פלוגתיים של הירדנים.
זה בטוח, איפה זה היה?
לא, זה בהמשך של השכונת ארמון הנציב, ממש בתוך השכונה זה מוצב הנקניק, הולך ככה, ובהמשך למעלה, קרוב לרמת רחל, זה מוצב הפעמון. לא נתנו לנו, כי חשבו זהו, אין תוכניות. באו הירדנים, נכנסו, הוצאתם אותם, זהו, מספיק. אבל כנראה מישהו בכל זאת, כנראה שזה אלוף הפיקוד עוזי נרקיס, החליט שכן ונתן פקודה, ואז המשכנו את הלחימה, ובתוך המוצב של הנקניק, שהוא היה מוצב פלוגתי מאוד קשה, הייתה באמת לחימה של עמדה עמדה, כמו שאנחנו יודעים ביד מבוצר. בסך הכל יחסית זה הלך טוב וחלק, ואז במוצב הפעמון הייתה לחימה קשה, שוב נהרגו לנו שלושה חבר'ה והמג"ד נפצע שוב, ואז ביקשנו ממנו להתפנות, אחרי שכולם, כל הפצועים מפונים, ורק אז הוא הסכים להתפנות.
ספרתם אימונים של לוחמים בשטח בנוי כמו שצריך ו...
האימונים שלנו היו ליד קריית גת, היה שטח אימונים. אני אגיד לך בשיא הכנות, עשינו את זה, אבל המ"פ והמג"ד פחדו שאחד יירה בשני, והשתדלו לעשות את זה עם קבוצה קטנה של חיילים טובים, וכל השאר היו הולכים מאחרינו. אז זה מה שהיה, אני אומר את זה בצער, אבל אתה מעלה נקודה מאוד חשובה. לא. לא היינו מוכנים כמו שצריך. בגדול היו פה הרבה ניסים. מלא מלא ניסים. אתה הרגשת, אני כיהודי דתי הרגשתי, שיש פה איזה רוח שבאה ועוזרת לנו. אחרת היו חיילים שבקושי, באמת בקושי, לקחו רובה צ'כי וידעו איך לתפעל אותו. מצד שני, היו חבר'ה שיוצא גולני וכל מיני יחידות אחרות, אבל זה לא היה הגרעין החשוב והקשה של הפלוגה. הרבה מהחיילים היו, היום לא היו מכניסים אותם.
הטנקים היו מחטיבה 10, חטיבת הראל?
לא, מחטיבה 7. המגד נכנס לבית חולים, ואז הביאו מגד אחר במקומו, והוא בלילה החליט שצריך לעשות ציור, וביקש מהסיירת עם שני ג'יפים ללכת ולעשות ציור, לבדוק מה הירדנים עושים בלילה, בהמשך אחרי מוצב הפעמון. והחברה אמרו לו, תשמע, אנחנו כמה לילות קודם התמנו שם מוקשים. זה שטח שאנחנו הכנסנו שם מוקשים. זה לא יכול להיות. בקיצור, נתן להם פקודה, ואני לא יודע איך הם עשו את זה. בכל זאת, לקחו את הג'יפים ועלו, וג'יפ אחד עלה למוקש, והעיף 3 חיילים. המג"ד שלנו שמע את זה, לקח מדים של איזה חייל אחר, זורק את הפיג'מה של הבית חולים, לבש את המדים, וחזר חזרה לגדוד.
מי נתן את הפקודה?
זה מג"ד מחליף. והמג"ד שלנו קיבל צל"ש של הרמטכ"ל על כל הלחימה ועל כל התושייה שלו ועל כל העוז. אחרי שגמרנו את המלחמה במוצב הנקניק והפעמון, גדוד 162 היה צריך לכבוש את מר אליאס. מר אליאס זה המוצב ליד צומת גילו, לא רחוק מצומת גילו. כן, ליד המנזר, יש שם מנזר. המוצב פלוגתי גדול מאוד, גדול. שאלו את הפלוגה שלנו אם יש חבר'ה שמוכנים להתנדב ולעזור ל-162 לכבוש את מר אליאס. חצי הפלוגה שלנו הטובה באמת התנדבו, והחצי מה שדיברנו עליהם נשארו שם. ומרמת רחל, אני גם, אני חושב שאת לא חושב, יש לי את זה, אני לא יודע איפה זה בדיוק, חילקו שם תפילה ליציאה למלחמה. יש לי את זה עד היום. זו תפילה שהרב גורן, זכרונו לברכה, חיבר את זה. בכל אופן, משם, מרמת רחל, היו טנקים שהרו על המוצב, היו מרגמות מה-20 שהרו על המוצב, והיה גם מטוס שתקף את המוצב, אבל לצערנו הרב, המטוס הופל על ידי הירדנים, והטייס נהרג. שם אנדרטה של ה...
הבאה נקראת גבעת המטוס.
כן, כן.
מצד שני, איפה שהשכונות של...
מרקים של הסיד.
אמר איפה האתיום?
נמצא מרליאס.
כן. רגע, איפה המוצב היה בדיוק? איפה שהמנזר בין שתי הצמתים, נכון? שצרון של הרומה?
כן. צרון
של גילום?
מזרחית למנזר.
יותר למעלה כאילו?
לא, למעלה, ממש.
מזרחית למעלה. מעלה כיפה של המנזר, אבל...
בהמשך.
יש שם אנדרטה היום, אני הולך, אתה עושה דרך
זרוניס, נכון? זה האנדרטה, זה לטייס.
זה הטייס.
זה מצד שני.
אנחנו מדברים על המנזר. בכל אופן, היה שביל קטן מאוד שאפשר היה לעלות עליו, כי לא. בשני הצדדים של השביל היו מוקשים, וכל הגדוד, פלוס החצי פלוגה שלנו, פלוס חבר'ה מהסיירת, עלו על השביל הזה. אני, לתדהמתי, אמרתי, אם יישב שם רק מקלעון, הוא יכול להוריד את כל הגדוד הזה, כי אי אפשר היה ללכת לצדדים, היו מוקשים בצדדים. הדבר היחידי שאפשר היה לעשות, או לברוח חזרה לרמת רחל, או להמשיך הלאה. ואם היה שם איזשהו מקלען, אני לא יודע אם היינו מצליחים להגיע. בכל אופן עלינו, לא היה שם כבר אף חייל ירדני, אבל מה שכן היה, היו כוסות קפה חמים, ממש חם, שהירדנים השאירו וברחו. זאת אומרת שהם ברחו כמה דקות לפני שאנחנו נכנסנו לשם. על הכביש, ממש על הכביש ליד, יש איזשהו בית יפה על הכביש, ליד הבית הזה היה טנק שהירדנים השאירו אותו ממש בצומת. והם ברחו לכיוון גילו ולכיוון רמת רחל. אנחנו המשכנו לרמת רחל, לבית לחם, סליחה, ומבית לחם המשכנו בטור, כל הגדוד בטור, בלי אף עירייה אחת, עד לדיישה. שדיישה אחרי שנים עשתה לנו כל כך הרבה צרות. ושם, בדיישה, זה היה כבר ערב, חפרנו עמדות, כי לא ידענו אם הליגיונרים יחזרו וינסו לכבוש את בית לחם חזרה.
התושבים לא היו שותפים בכלל?
אף אחד לא. זה בעצם, בגדול, כל בית לחם וכל האזור של עד רום הר חברון בעצם נכבש בלי אף עירייה אחת. אפילו לא עירייה אחת.
זה לא כיבוש, זה שחרור.
שחרור,
נכון. כמו שאומרים בצאלים, זה קרב נסיעה.
אתם עצרתם בדיישה?
כן. שם עצרנו ושם חפרנו עדות.
שם הם עצרו ואלי אמר עצמו, יום אחד אני אהיה ראש
המדינה.
ממש לא חלמתי, אני אגיד לך, עוד כשהייתי תושב לא חלמתי, אבל זה סיפור אחר. טוב, לפני שאני אסיים...
רגע, אתה בעצם מדבר, שחזרתם הלילה בדיישה, אנחנו מדברים בעצם על היום השני של המלחמה?
לא, היום השלישי כבר.
שלישי, זאת אומרת שכבר הר הבית משוחרר באותו יום.
כן, כן. שם קיבלנו את ההודעה שהר הבית
משם. אוקיי, ולמחרת המשכתם לגוש עציון לחברון, או שלא?
לא, זה גדוד אחר, גדוד 163.
גדוד אחר של החטיבה.
כן, אבל זו הייתה החטיבה.
היה גדוד שגם הלכת שם העיר העתיקה.
יפה, זה פספסתי, גדוד ששחרר את חברון, או אותו גדוד, נכנס מאבו טור, המגד שלהם נהרג על ידי צלף ירדני, זה היה הרוק היחידי של הגדוד הזה. לא היה להם אפילו פצועים. הם כבשו את כל אבו טור והמשיכו לשער האשפות, נכנסו לשער האשפות, במקביל הצנחנים נכנסו לשער האריות, אבל גדוד 163 משער האשפות פנה שמאלה לכיוון... לכיוון, בתוך העיר העתיקה, לכיוון הר ציון, ומשם עד לשער יפו. ומשם הם גמרו את המלחמה שלהם, בתוך העיר העתיקה, ואז הצנחנים נכנסו, אמרו להם, טוב, אתם יכולים לצאת מפה וללכת לכיוון חברון, ואז הגדוד 163 כבש גם את חברון.
אחרי
זה הם נכנסו
לשער השפות, בטח חלק הגיעו לכותל.
לא, שמאלה.
בלי להכיר את התוכניות שלהם, אני אומר לך, המוצר המרכזי והנקודה, שטח המפתח החיוני היה הר ציון. שטח גבוה, שולט. קוראים לתקוף אותו חזיתי, אתה לא רואה באיגוף.
אתה משאר
לתקוף אותו באיגוף.
זה לא בסדר מצדה. כן, גם אנחנו עברנו ליד קבר רחל ולא נכנסנו.
זה גם פוליטיקה, זה בסדר. יש
הצנחנים. לא, הם ידעו
מהרבה,
הם
ידעו
שהם
נכנסו
משאר
האשפות, הם ידעו שהם... לא, הם ידעו שהצנחנים נכנסו.
הם נכנסו אחריהם?
במקביל. תשמעו, לפני שנסיים, כל פעם אני חושב על התקופה של מלחמת ששת הימים, ואני נזכר באמת בכל הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו בתקופה ההיא. כי כל כך הרבה צבאות, גם מצרים, גם ירדן, גם סוריה, וסודנים הגיעו, ועיראקים רצו להגיע, והמטוסים הפגיזו אותם בדרך, בכביש יריחו, אבל הגיעו טנקים, טנקים עיראקים שרצו לבוא ולעזור לירדנים. כל צבאות ערב בעצם באו להילחם עם הצבא הקטן הזה ועם הפלוגה המצ'וקמקת הזאת שיותר מחצי הפלוגה בקושי ידעו לראות, וראו את הניסים הגלויים. ובכלל הנס הכי גדול זה שחוסיין נכנס למלחמה. ביקשו ממנו, התחננו אליו, אל תיכנס למלחמה, והוא בכל זאת נכנס.
בשבילך,
לטובתנו. זה לטובתנו, זה לטובתנו ובשבילנו. ואם אולי נכנס למלחמה, אז אני לא יודע אם היה לנו היום את יהודה ושומרון, ואני לא יודע אם היה לנו את ירושלים. אבל זה המהלכים של הקדוש ברוך הוא שהוא עושה, ואנחנו לא מבינים אותם, ולא יכולים להבין אותם כשיש מצד אחד צרות גדולות שהקדוש ברוך הוא עושה, כמו הגירוש וכמו דברים אחרים. מצד שני, כשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים כאלה גדולים. את הניסים הגדולים אני יכול לתלות בזה שהייתה אחדות כזו נפלאה בתקופה של לפני מלחמת ששת הימים. אם לא הייתה אחדות כזאת נפלאה, אני באמת באמת לא יודע, לא יודע מה היה קורה. אני לא רוצה לחשוב על זה. כמובן שהיום זה יום הזיכרון, אז אנחנו נזכור גם את כל החבר'ה שנפלו שם.
איך עושה פריץ את האמן שלך?
תכף, אני אספר. ולכן קישרתי עם הסיפור שאנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה. ואנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא ולהודות גם לאותם לוחמים שבאמת מסרו את כל מה שהיה להם. גם הצנחנים, גם החטיבה הירושלמית, גם השריונאים. וכולם ידעו שאנחנו נלחמים על החיים שלנו, נלחמים על ירושלים, נלחמים על ארץ ישראל. כי אם לא היינו נלחמים בצורה כזאת, עבדול נאצר היום היה חוגג. אני בכוונה הדגשתי שאנחנו לא יודעים מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא, ופה אני עובר לסיפור של אירועי. הסיפור של אירועי מתחיל, אירועי זה הבן שלי, למי שלא יודע, הוא נפצע, נפצע קשה מאוד בגירוש, לפני, בתשעה באב של לפני הגירוש, אבל אני אתחיל את הסיפור מההתחלה, והסיפור מתחיל בזה, שהייתה הפגנה גדולה אחרונה בתל אביב, בכיכר רבין, ושם פגשתי תושבת אפרת, והיא סיפרה לי שהיא הייתה בתפילה בכותל, זו הייתה תפילה עצומה, והיא אמרה לי, אין לי שום ספק שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלנו. אני קצת ככה אמרתי לה, מה זה אין לך ספק שהקדוש ברוך הוא יקבל? ואם הוא לא יקבל? אמרתי, לא יכול להיות דבר. עשיתי לשכנע אותה, אמרתי, אבא שלך נתן לך כל מה שרצית, כל החיים שלך? אמרתי לי, לא. אמרתי, נו, אז יש רשות לאבא לא לתת לפעמים. אולי הוא שמע אותך, והוא הקשיב, והוא הפנים, והוא לא רצה לתת. מאיזושהי סיבה. לא, האמונה שלה בתפילה הזאת הייתה כל כך חזקה, לא שכנעתי אותה. ואז חזרתי הביתה ואמרתי לעצמי, רגע, משהו פה מפחיד. ובליל שבת, בבית כנסת, באוהל שמעון ואסתר, מי שמכיר, ביקשתי מינוקה לקום לדבר. ינוקה התפלא, כי אני לא אוהב לדבר, בטח לא בבית כנסת. אבל היא אמרה, כמה דקות. קמתי ואמרתי את שמי רבותיי, כך וכך היה ההפגנה. וסיפרתי, איזו אישה סיפרה לי, ואני סיפרתי את כל הסיפור עם אותה אישה. אמרתי, ואני מציע שאנחנו צריכים להכין את הילדים ואת עצמנו, שחלילה, חלילה, הקדוש ברוך הוא לא ישמע לתפילותינו. הוא יקבל אותם, הוא ישים אותם במחסן התפילות. היו אנשים שמאוד כעסו עליו שאמרתי את זה, אבל הייתי חייב להגיד. מה שככה עודד אותי שלמחרת תפסה אותי איזו אישה ואמרה לי, אני מאוד שמחה שדיברנו על זה בליל שבת, כי ישבנו על שולחן שבת ודיברנו על זה, ולילדים היה הרבה שאלות, ודיברנו והבהרנו שאולי, אולי לא, בעזרת השם כן ואולי לא. זה היה שבת שלפני תשעה באב, מוצאי שבת, זה ליל תשעה באב. בתשעה באב בבוקר, בשש וחצי בבוקר, דופקים לנו בדלת, ובאים מקצין העיר, ומודיעים שרועי נפצע. עכשיו, האמת שאני לא האמנתי להם, כי אני הייתי כשהייתי ראש מועצה דתית, הייתי בקבוצה הזאת של אנשים שהולכים להודיע. ותמיד שבאו מקצין העיר, אנחנו ידענו שמודיעים שכשמישהו נפטר, מישהו נהרג, ולא מישהו שנפצע, אז אני חששתי חלילה מה הגרוע ביותר, הייתי בטוח שהוא נהרג. ואני רוצה להגיד לכם שכל הדם שלי, הרגשתי שכל הדם זורם לי לרגליים. וכנראה החבר'ה שם היה, אחד מהחבר'ה מאפרד, משה שרון. והוא ידע שאני עברתי מעקפים וזה, אז הוא כבר הביא פרמדיק איתו. חשבו שחלילה שאני עלול להסתבך מהבשורה הרעה הזאת. ואז אמרתי, לא, אני לא מאמין לכם, עד שמשה שרון אמר לי, אלי, תשמע, אני נשמע לך, הוא פצוע קשה מאוד, אבל הוא פצוע. טוב, זמינו לנו רכב, לקחו אותנו לסורוקה בבאר שבע, והדרך זה דרך כאילו אינסוף, שעות, כי אני הרגשתי שזה לוקח שעות. והמחשבות עולות לך בראש, מה כן, מה לא, מה חלילה, עד שנגיע, מה יקרה? הגענו לבית חולים, ואז שמע את הקצינת נפגעים, ועוד איזושהי קצינה, ואני ניגש אליהם ואומר, תסבירו לי מה המצב שלו, תראה, הוא פצוע קשה, אנחנו לא יכולים להגיד לך, מה זה אתם לא יכולים להגיד לי? איפה הוא פצוע? פה, פה, פה. זה אמרת לי, מי פה במעלה? הבנתי שהוא פצוע בראש, הגענו לחדר ניתוח, יוצא המנתח, ואומר לנו, תשמעו, אין שום סיכוי שהבן אדם יחיה, הוא פצוע בראש בכמה מקומות, ולא במקום אחד. אני אעשה רגע הפסקה ואני אסביר איך הוא נפצע. מול כפר דרום היה יזמן, מול כפר דרום היה מבנה שקראו לו בית הלבן, ולתוך בית הלבן נכנסו מחבלים והתחילו להיות לכיוון כפר דרום, ופחדו כי היו שם המון אנשים בכפר דרום שבאו מהארץ וישנו בחוץ. הצבא נלחץ, היה בלילה, אירועי היה קצין בגבעתי, לקח את ה... נגמחון שלו עם החיילים, והוא בא מול בית הלבן והתחיל לירות לכיוון בית הלבן. ואז הטנקיסט ירה לכיוון בית הלבן והיה שקט. המפקד של הגזרה אמר לו, תעשה סריקה ותראה לאן ברחו המחבלים. הוא עשה סריקה, ובאותו רגע היה מחסום לחייל של הבן שלי. הוא הלך לעזור לו, והטנקיסט ראה אותם בחלון זזים. אז אמר, אני מזהה. אז אמר לו, תראה. אז הוא ירה, ורואי קיבל לסיס של הנגמחון, חתיכה גדולה, לתוך הכובע הפלדה. יש לנו את הכובע הפלדה, זה לא להאמין. הכובע הפלדה, אי אפשר להסביר גם את הצורה, איזה צורה הוא קיבל. בכל אופן, הוא נפצע כשהוא איבד ההכרה במקום. ופינו אותו בהליקופטר לבית חולים, ובניתוח...
מי גילה את הדוקס?
מי זיהה שזה טעות? שומעים את הרועי, אומר לטנקיסט טי, הוא רוצה להגיד לו תיזהר, אתה...
אני שואל את ההקלטה.
כן.
תשים לב, אחד א' כאן שלוש קדמות, תשים לב שאתה לא יורה עליי, בלמד... הוא נקטע, זה שום את הפגז.
רגע, הוא היה בנגמחון, כאילו, טנק ירה. הוא לא דיווח שהוא...
הוא היה בכיפה של הנגמחון, הטנק קצת עם סריקה של ארטישוק, של נרים, סריקה, ופתאום רואה משהו זז לו. בן אדם זז לו, זה היה אלרועי, הוא היה בטוח שזה המחבל שבחל בבניין. הוא ירה פגז, זה הסליחות של הנגמחון.
מה שעשו בניתוח זה הוציאו חלק מהגולגולת כי המוח התחיל להתנפח וכשהמוח מתנפח ויש לחץ אז הוא נפגע וזה מה שאפשר היה לעשות תשמעו, אין פה סיכוי ואז אני אמרתי לגליה, לאשתי, אמרתי לה תשמעי אם הרופאים ירימו ידיים הדבר היחידי שנשאר לנו זה תפילה ואמרתי לה במקום, באותו רגע, אמרתי לה תשמעי כתוב שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. ובואו ונתפלל. קיצור, צלצלתי לאחי ואמרתי לו, כך וכך קרה, ואחי גר לא רחוק מסנדריה, אמרתי לו, תרוץ לקבר של ההורים שלנו ותתפלל. ושלחתי שליחים לרב מרדכי אליהו, שהיה לי איתו קשר זכר צדיק וקדוש לברכה, היה לי איתו קשר מיוחד, וחזר אליי בן אדם ששלחתי ואמר לי, תשמע, הרב אמר תעשה כפרה, עכשיו בתוך טיפול נמרץ, מה אפשר לעשות כפרה? כסף. אי אפשר להכניס תרמידו לתוך טיפול נמרץ. אז עשיתנו כסף, והמצב התחיל להיות עוד יותר גרוע, עוד יותר גרוע. החום עלה לו, ופתאום הוא קיבל דלקת קרום המוח. זו הייתה תופעה מאוד מעניינת. הוא היה מזיע בחצי גוף, רק חצי גוף שמאל. מים, מנגבים אותו, ואחרי שנייה, ומעבררים עליו, וזה שום דבר לא עושה. באיזשהו שלב אני אמרתי לעצמי, אני חייב לעצמי ללכת לרב מרדכי אליהו. אולי לפני כן. אז סיפרתי שהפציעה הייתה מוצאי שבת. ביום שישי עשו פה בתפארת אבות תפילה מאוד גדולה, וביקשו ממני לבוא מסרוקה. אנחנו לא עזבנו את המקום לרגע. זו הייתה הפעם הראשונה שיצאתי משם, באתי לתפילה, אחרי היום שישי, חם, שעה 2, 500 איש, אם לא יותר, והרבה מאוד נשים עמדו, וכולנו קראנו תהילים. ואז קמתי ואמרתי את שמו, אצל הספרדים יש מינה כזה, שאם יש מישהו חולה, אחד מבני המשפחה יכול לתת לו את הזכויות שלו. עכשיו, אפשר לעשות את זה בשני דרכים. אם יש שני עדים, כותבים את זה, ממש כותבים וחותמים, העדים חותמים. אבל אם יש מעל 10, אז לא צריך לכתוב את זה. ופה, ברוך השם, יש קצת יותר מ10 איש, ולכן אנחנו לא צריכים לכתוב את זה. אמרתי, אני נזכר שאדם הראשון ראה שלדוד המלך אין חיים. אז הוא נתן לו 70 שנה מהחיים שלו. אמרתי, 70 שנה אין לי, אבל 10 שנים מהחיים שלי אני מוכן לתת לאירועים. באמת הייתה, גם האווירה הייתה מאוד מאוד התעלות. אני הרגשתי התעלות שאנשים באו והתפללו וקראו תהילים מכל הלב. ובסוף הקטע הזה היו גם כמה אנשים שבעיקר נשים בחו. טוב, זה נגמר, ובמוצאי שבת שאחרי זה, בני עקיבא ארגנו תפילה בכותל. אירועי היה מדריך בבני עקיבא, והם החליטו לעשות תפילה גדולה בכותל. שוב, באתי מבאר שבע, ישר לכותל במוצאי שבת. היו שם באמת איזה 600 איש, אבל הרבה מהחרדים שהיו שם ראו כל כך הרבה אנשים, שאלו מה אמרו. אז הם באו והצטרפו וקבעו איתנו תהילים. כשהחלטתי ללכת לרב מרדכי אליהו, החניתי את האוטו שלי ליד הבית, לא רחוק מהבית שלו, והלכתי לרב, אמרתי לו, הרב, אתה חייב להציל אותו. אז הוא אמר לי, צריך להתפלל הרבה, ככה. והתנועה הזאת של צריך להתפלל הרבה אמרה את הכל. אמרתי, הרב, אתה חייב להחזיר לנו אותה. אז הוא אמר לי, עשית מה שביקשתי? אמרתי, כן. הרב ביקש לעשות כפרה. עשינו כסף. אמר, לא, לא זה מה שאני ביקשתי. אז מי ששלחת, הוא לא מסע לך את כל מה שאני ביקשתי. אני ביקשתי שתיקחו את הבגדים שהוא נפצע בהם, תיקחו את תרנגול ותעשו כפרה לבגדים שהוא נפצע בהם. עכשיו לך תביא את הבגדים מהצבא. ביקשתי, חשבו שאני משוגע. אבל הביאו לי את הבגדים, באמת עם כל מה שקראו לו את הבגדים מספריים כדי לטפל בו. ואיכשהו הסקתי את הרגול חי, ואז אני יודע שיש לנו פה שוחד, בוני. ואני מצלצל בבוקר לבית של בוני, ואני אומר, משה, בבית? אשתו אומרת, לא. הוא נסע לאמא שלו בראש העין, אמא שלו חולה. מה אני עושה? כן, שוחד. הזכרתי שבתקוע יש את מירו כהן, גם הוא שוחט, הוא הקב"ט של תקוע. צלצלתי למירו, אמר לי, בשמחה תבוא, אני... לא, הוא אמר לי, בשמחה אני בא אליך, אל תבוא, אני בא אליך. זה, אחרי 10 דקות הוא מצלצל, אמר לי, תשמע אותו לא מניע. אמרתי, טוב, אני אבוא אליך. זה ככה יצר הרע מנסה איכשהו לעקף את הדברים. הלכתי אליו, בקיצור, עשינו את הכפרה על הבגדים, ואז היה איזה מבנה כזה ריק, הוא זרק את התרנגול למבנה, והתרנגול הסתובב ככה עם הצוואר השחוט שלו כמה דקות, ומירו רועד. הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה להגיד לך שאני שחרתי אלפי עופות, אבל מאות אני יכול להבטיח לך ששחטתי, עוד לא ראיתי כזה דבר. קיצור, בסוף הוא נפל, לקח הרבה זמן, אבל הוא נפל, ונתנו את התרנגול לעני. אבל בדרך שנסעתי מתקוע לאפרת, הייתי לבד על הכביש. לא ראיתי מכוניות בכלל. לא ראיתי אף אחד. ראיתי שאני נמצא כאילו אני והקדוש ברוך הוא. וצעקתי לקדוש ברוך הוא, אתה חייב להחזיר לי אותו. חייב, ובכיתי וצעקתי. ושם הרגשתי, בפעם הראשונה, איזושהי הקלה. טוב, נתנו את העוף לעני, אני הגעתי חזרה לסרוקה, ואז אמרו שזו פעם ראשונה שהחום התחיל לרד. כי החום הגיע כבר ל-40, 41, דלקת ריאות, דלקת קרום המוח, חיידק כזה, חיידק כהוא, והבאנו עוד איזשהו פרופסור שייתן חוות דעת שנייה, הוא אמר את אותם מילים שכל הרופאים אמרו, וכל יום היינו נכנסים לרופא שאחראי על הטיפול נמרץ, כל יום היה עושה ככה, אין סיכוי. אני אקצר כי יש לי עוד מעט מנחה. אחרי 40 יום, החלטתי שאני מזמין את הרב ריינר ממעלה גלבוע. הרב ריינר היה קשור מאוד לאירועי, ועוד יותר אירועי קשור אליו, ואמרו לי שאם יהיה מישהו שאירועי מאוד קשור אליו, והוא יבוא וינסה להעיר אותו, יש סיכוי שהוא יתעורר. אז צלצלתי לרב ריינר, תשמע, אני מאוד רוצה שתבוא. הוא אומר לי, אני בא, אני מתכונן לבוא היום. מישהו אמר לך שאני בא? אמרתי לו, לא, אני מצלצל כדי לבקש ממך לבוא ולנסות להעיר את האירועי. אמר לי, טוב, הוא מגיע לסרוקה בשעת ביקור, כי אי אפשר להיכנס לטיפול נמרץ לא בשעת ביקור. והוא אומר לאירועי, אירועי, אני שמואל ריינר. אם אתה מזהה אותי, תמצמץ בעיניי. והרועי מצמץ, והחיות, וכולנו, מי שהיה שם מסביב, צחקו וזה, הרופא הגיע, מה זה, מה קרה? סיפרו לו, אמר לו, מה אתם מתלהבים? זה רפלקסים, זה לא כלום. אמרתי לרב ריינר, בסדר, אז עוד 10 דקות. ננסה עוד פעם. זה לא יכול להיות שתוך 10 דקות זה רפלקס. אחרי 10 דקות, הרב ריינר אמר לרועי, לשמוע ריינר, אם אתה מזהה אותי, אתה מצמץ. מצמץ. אז הבנו שזה בעצם ההתחלה של ההתעוררות שלו. ואז לפני שהוא הלך, הוא אמר לו, רועי תהיה גבר, כי תלחץ לי את היד כי אני הולך. אז הוא לא יכל ללחוץ לו, אבל הוא עשה ככה באצבעות. ושם הבנו שהוא מתחיל להתעורר. ואחרי שהוא 40 יום היה בקומה רצינית, יש דרגות של קומה. בן אדם רגיל זה 15, והכי נמוך זה 4. והוא היה ב-5. 40 יום הוא היה ב-5. ואז הוא התחיל לאט לאט לעבוד. ולקחו, פינו אותו מסרוקה ללווינשטיין. ובדרך, באמבולנס, באמבולנס מסע כמו מטורף כל הדרך, ועם סירנה, מבאר שבע עד לרעננה. ובדרך, ראיתי שהוא פותח את העיניים ממש. פעם ראשונה שהוא ממש פותח את העיניים. דיברתי איתו, הוא לא יכול לדבר, אבל הוא הבין, הוא נהנה בראש. הגענו ללווינשטיין, והרופאים בדקו אותו. אמרו לי, תשמע, הוא יישאר צמח. אז תתלו תקוות, זה. ואני כל הדרך, כל הזמן, לאורך כל הדרך אמרתי, שהוא יעמוד על הרגליים. וככה האמנתי. אבל הדבר הכי חשוב, שכחתי אותו, ואותו הדבר החשוב, ובזה אני אסיים, פעם אחרת, אולי בזמנות אחרת, נרחיב על זה. אבל כשאמרתי לאותה אישה בתל אביב, אמרתי לה, תשמעי, אנחנו לא יכולים לעשות את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. לא יודעים מה הוא עושה, מה הוא עושה לטובה, מה הוא לא עושה. החשבונות של הקדוש ברוך הוא זה רק הוא, ואנחנו לא יכולים לעשות אותה. ואמרתי את זה גם בבית כנסת. אמרתי, תשמעו רבותיי, אנחנו לא יודעים ואנחנו לא יכולים לעשות את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אחרי 7 שבועות שלא היינו בבית, החברים של הרועי החליטו שהם לוקחים שבת ברעננה, וביקשו שנחזור הביתה לאפרת לשבת. חזרנו לאפרת, באתי לתפארת אבות בליל שבת להתפלל, וכל אחד ניגש אליי מה אמרה. בסוף הגבאי אמר להם, תעזבו אותו, בסוף התפילה הוא יקום וידבר. קמתי, הסברתי מה המצב, שאמרתי גם שהגיע אלוף פיקוד הדרום לבקר את הרועי. זו פעם ראשונה, אחרי 40 יום שהוא נפצע יותר, פעם ראשונה שהוא בא לבקר. והוא אמר לי, תשמע, אני מאוד מבקש, תגלה לי באמת ובכנות מה הסוד שלכם. הוא אומר לי, תראה, אני חבר טוב של מנהל הבית חולים, וכל יום הייתי מצלצל אליו לשאול מה שהוא מרואה, והוא אומר לי, תשמע, חבל לך אפילו על השיחת טלפון, אין סיכוי לבן אדם שהוא יחיה, פצוע בכמה. הוא אומר לי, מה? תשמע, אני אגיד לך, אבל אני לא יודע אם אתה תאמין בזה או לא. אומרת, דבר ראשון זה אמונה, דבר שני זה תפילה, ודבר שלישי זה קהילה. ובאמת שלושת הדברים האלה, זה מה שאני חושב שעזרו והצילו את הרועי. עכשיו, למחרת הייתי באוהל שמעון ואסתר, קמתי ואמרתי, תשמעו, אתם זוכרים שאמרתי כך בליל שבת לפני 9 באב, ואמרתי שאנחנו לא יודעים מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא, עכשיו הקדוש ברוך הוא רצה לנסות אותי באופן אישי ולראות אם אני אגיד את אותה מילים. אני לא אגיד לכם שזה לא ניסיון קשה, זה ניסיון קשה מאוד, אבל אני עדיין אומר שאנחנו לא יכולים לעשות את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. תודה רבה.
אני רק יכול לספר שאחרי בערך שנה, פחות אולי,
שנה הוא היה בטיפול נמרץ,
בטיפול שנה וחצי, הגיע הביתה?
לא, שנה הוא היה בטיפול כל הזמן בבית חולים, ועוד שנה הוא היה בטיפול יומי, זאת אומרת כל יום היו נוסעים ללוינשטיין וחוזרים. שנתיים הוא היה בבית חולים, הוא נושפט.
אז הוא הגיע, שבת הראשונה שהוא הגיע לבית הכנסת, הוא הגיע לבלים כמובן, הוא בא לך על הרגליים, בא לתפילה, ואני זוכר, הגענו לקריאת התורה ורצינו שהוא יעלה לתורה, שהוא כבר הגיע. אז הבאנו את הארון עם הספר התורה עד למקום שלו, ושהוא יוכל יחד עם עזרה להיעמד ליד הספר.
היום ברוך
השם. אני יכול לעלות לתורה ואני יכול להגיד שלא נשארה עין אחת רשע.
היום הוא נשוי, הוא לומד, הוא עדיין בשיקום, אבל יד ורגל שמאל עדיין משותקים חלקית. אבל ברוך השם, אין מה לעשות את זה כלל.
תודה רבה.
תודה לכם. תודה. תודה.